שלום וברכה. אפשר להתחיל? במעשה בראשית, התורה מדברת על שבעה ימים, ובכל אחד משבעת הימים, אני מדבר בגדול, כי יש יוצאים מן הכלל, התורה מדברת על ארבעה שלבים. ארבעה שלבים הם תוכנית, ביצוע, שיפוט וסיכום. דוגמה. ויאמר אלוהים יהי אור. מה זה? תוכנית, פרויקט, ציווי. ויאמר אלוהים יהי אור. יש המשך. ויהי אור. מה זה ויהי אור? ביצוע. צריך להשוות בין התוכנית לבין הביצוע, האם זה יצא לפועל, לא יצא לפועל. וירא אלוהים את האור כי טוב, ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך. מה זה? זה שיפוט. אלוהים ראה שהאור טוב, הסיק מזה גם מסקנות, להבדיל בין האור ובין החושך. ויקרא אלוהים לאור יום ולחושך קרא לילה, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום אחד. מה זה? סיכום. ברור, אז אם ככה, יש לנו בכל אחד מן הימים, תוכנית, ביצוע, שיפוט, סיכום. אגב, אמרו לכם מה הנושא של השיעור? לא. נכון? גם אני לא אמרתי. אבל אנחנו בבין המצרים, תראו שזה נוגע. עכשיו אני רוצה להתעכב איתכם על החלק הרביעי מתוך ארבעת החלקים. כלומר הסיכום. בסיומו של היום הראשון נאמר, ויהי ערב ויהי בוקר, יום אחד. בסיכומו של היום השני, כשמסתיים היום השני, נאמר ויהי ערב ויהי בוקר, יום, ואולי מישהו יודע, שני. לא צריך להיות חתן תנ"ך עולמי כדי לדעת את זה. אחר כך, ויהי ערב ויהי בוקר יום שלישי, ויהי ערב ויהי בוקר יום רביעי, ויהי ערב ויהי בוקר יום חמישי, וירא אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי, ויחול השמיים וארץ, וכל צבעם, ויחל אלוהים ביום השביעי, מלאכתו אשר עשה, וישבוד ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את יום השביעי, ויקדש אותו. כיבו שבת מכל מלאכתו, אשר ברא אלוהים לעשות, ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי. בסדר מה שאמרתי? כלומר, אתה מוכן לבלוע כל דבר רק בגלל שהרב שעומד פה על הבמה אומר. מה? מה אתה אומר? שהפסוק הזה לא קיים? אז תחליטו, או שהוא קיים או שהוא לא קיים. אבל בעצם אתה מאשים אותי בפני כולם שאני ממציא פסוק. יכול להיות זאת האשמה כבדה, אבל כנראה שהיא גם נכונה. באמת אין פסוק כזה, ויהי ערב ויהי בוקר, יום השביעי. ונשאלת השאלה, מדוע? אם בסיומו של כל יום נאמר ויהי ערב ויהי בוקר יום פלוני, אז מן הראוי היה שיהיה אותו דבר, גם בסיומו של היום השביעי, ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי. במקום זה מה כתוב? סברי מרנן. נכון. שזה אני יודע בוודאות, שזה מה שכתוב אחר כך, שמעתי את זה פעמים רבות. אם כך, עולה לפנינו השאלה החמורה, רגע, לפני שזה יישפך. זהו. אז אם כן עולה השאלה החמורה, מדוע לא כתוב ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי? אני חושב שהתשובה מתבקשת מאליה. אם בסיומו של כל יום נאמר ויהי ערב ויהי בוקר יום פלוני, ואנחנו לא רואים את הביטוי הזה ביום השביעי, סימן שיום השביעי לא יסתיים. במילים אחרות, כל ההיסטוריה האנושית, מה שאנחנו חווים אותו עכשיו, זה זה יום השביעי. אז אנחנו עכשיו בתוך היום השביעי, מזה אלפי שנים, אבל אנחנו בתוך היום השביעי. מה מאפיין את היום השביעי? הוא מאופיין בזה שהקדוש ברוך הוא לא עושה כלום. כן, ביום הראשון הוא בורא משהו, ביום השני הוא בורא, שלישי, רביעי, חמישי, שישי. ביום השביעי הקדוש ברוך הוא אינו בורא דבר. תודה. הקדוש ברוך הוא אינו בורא דבר. אם כך, זה היום שבו הקדוש ברוך הוא שובט. זה מסביר לנו כמה דברים. אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא לא מתערב במה שנעשה כאן. זה יום השבת שלו. והדבר הזה על מספר שאלות. כלומר, הדתיים אומרים שהעולם שאתה רואה, מישהו ברא אותו. אני מסתובב בעולם. מה קרה? זה נכון. לפעמים אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא כן מתערב. אנחנו רואים שהוא כן מתערב, יציאת מצרים הייתה התערבות רבתי. זאת אומרת שיש לנו כלל, פיקוח נפש, דוחה את השבת, ולכן לפעמים הקדוש ברוך הוא מחלל את שבתו. זה מה שנקרא שהוא עושה ניסים. ברגע שהוא עושה ניסים, זה בגלל שהוא רואה שהתוכנית עלולה להיפסד לגמרי. אז בלית ברירה נעשים ניסים, אבל זה לא הנורמה של היום השביעי. אני חוזר למה שאמרתי מלפני כן. הדתיים אומרים שהעולם, כפי שאתה רואה אותו, יש מישהו שברא אותו. על זה יש קושיה מאוד גדולה. אני מסתובב בעולם, ואין לי שום אינדיקציה של מי שברא את העולם. אני לא רואה אותו. לא רואה אותו לא רק פיזית, אני לא רואה אותו בשכל, לא רואה אותו בשום דבר. העולם מסתדר יפה מאוד בלעדיו, נכון? אז למה לטעון שיש מי שברא את העולם? על הקושיה הזאת התורה עונה. התורה עונה, זה שאתה לא רואה את מי שברא את העולם, זה בגלל שעכשיו הוא שובט. כי אתה בתוך היום השביעי. עד כאן ברור? טוב. היה איזה גוי אחד בשם לפלס. הוא איש מדע. והוא, במסגרת עבודתו המדעית, הגה איזושהי תיאוריה כיצד נוצרה מערכת השמש. הכוכבים, כוכבי הלכת וכו'. הוא בנה איזה מודל עם איזה ערפילית שמתכווצת והופכת להיות טבעות, והטבעות הופכים להיות כדורים, וזה המקור של כוכבי הלכת. תיאוריה מאוד יפה. הוא הגה אותה יחד עם עמנואל קאנט, קוראים לזה התיאוריה של קאנט לפלס, והוא הציג את התיאוריה שלו בפני לא פחות מאשר הקיסר נפוליאון. זה היה לפני כמה מאות שנים. ובפני כל חצרו של הקיסר, הוא לוקח לוח וגיר, מצייר, כותב נוסחאות וכו' וכו', ומסביר כיצד נוצרה מערכת השמש. נפוליאון, שהיה אדם שניגש ישר לבעיות, אמר לו, ואיפה אלוהים בכל זה? ענה, הוד מלכותך, אינני זקוק להיפותזה הזאת. כלומר, כדי להסביר את המערכת, אני לא צריך להכניס גורם חוץ. עכשיו, אנשים טענו אז שלפלס הוא אתאיסט, לא מאמין באלוהים. אז הוא הסביר, אחר כך, הוא כתב את זה, שמעולם הוא לא התכוון לכפור במציאות השם. אלא מה שהוא אמר, זה שהמערכת, איך שהיא בנויה, איננה מזקיקה הכנסה של גורם חיצוני, כדי להסביר איך שזה פועל. זה מה שהוא אמר. עכשיו, אז בעצם גם התורה מסכימה עם זה. התורה אומרת לנו, אתה עכשיו ביום השביעי, ריבונו של עולם, עכשיו שובט. אבל בסדר, אז בינתיים הסכמנו שאנחנו ביום השביעי ושזה עוד לא נגמר. אני שואל, אבל מה התוכנית? הרי ראינו שבכל יום ויום יש תוכנית, יש ביצוע ויש שיפוט. מהי התוכנית של היום השביעי? כן? למשל, התוכנית של היום הראשון אני יודע, יהי אור. התוכנית של היום השני אני גם יודע, יהי רקיע. וכולי. מה התוכנית של היום השביעי? התשובה, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו. קדושה, כלומר, המטרה של היום השביעי היא להביא לידי קדושה. טוב, זה קצת בעיה כי לא ברור בדיוק מה זה קדושה. כדי להבין מהי קדושה, אני זקוק לפרשיות נוספות בתורה. למשל, פרשת קדושים, כן? בפרשת קדושים יש הסבר מה זה להיות קדוש. אבל בפרשת בראשית, מניחים שהקורא יודע. כן? אני לא בטוח שהקורא בדיוק מבין מה זה קדושה, אבל ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו. והתורה מספרת לנו בפרשת קדושים, דבר אל כל הדת בני ישראל למור, ואמרת עליהם, קדושים תהיו. אז אם כן, המטרה זה להיות קדושים. לכן אנחנו יכולים לצפות שביום מן הימים ייכתב, ויהיו קדושים, וירא אלוהים כי טוב, ויהי ערב ויהי בוקר, יום השביעי. ואז מה יתחיל? יפה מאוד. יום השמיני יתחיל. כלומר, כשיסתיים היום השביעי, יתחיל היום השמיני. עד כאן מובן? טוב, עד עכשיו אין קושיות, נכון? יש קושיות על מה שאני אומר, כי אני הולך לסבך את זה הרבה יותר. כך שאם משהו לא ברור עכשיו, אין שום תקווה שהמשך השיעור יבהיר את זה. כן, בבקשה, דבר. מה זה היום השמיני? יפה. האם התורה הסבירה לנו מהו היום השמיני? התשובה היא שכן, אבל צריך לברר איפה. מה אתה אומר? אתה רוצה לשאול שאלה? שאל. אתה שואל שאלה יפה. האם האמירה שאנחנו ביום השביעי, האם זה מתנגש, סותר או לא, את האמירה שהקדוש ברוך הוא משגיח בכל? עד כאן שאלתך. טוב. אז קודם כל לגבי, אז נענה על שתי השאלות. א', מה קורה ביום השמיני? לפני שנגיע להגדרה מדויקת, דבר אחד ברור, שזה עולם שבו הצלחנו כבר לעבור את המשוכה של הקדושה. כן? עכשיו, אבל מה זה? אנחנו עוד מעט נגיע. עכשיו, לגבי שאלתך, לגבי ההשגחה, לא, זה לא סותר בכלל. מה שאמרתי שהקדוש ברוך הוא שובט, הכוונה שהוא איננו משנה את חוקי הטבע. גם ההשגחה נעשית במסגרת חוקי הטבע. השבירה של היום השביעי, חילול השבת, אם אפשר לומר, זה כאשר יש נס. אבל לא תמיד יש נס. כן, בבקשה. נכון. כלומר, אומרים שהקדוש ברוך הוא ברא ביום השביעי את המנוחה. כלומר, שום דבר. הרי מה זה המנוחה? המנוחה זה שהמצב שהיה בו העולם בכניסה של היום השביעי, המצב הזה נשאר קבוע. בסדר? זה לא תוספת נברא, אלא זה המעבר מעולם שבו הכל אפשרי, לעולם שבו יש חוקיות. כן, בבקשה. אתה שואל, אם הקדוש ברוך הוא לא מתערב, אז למה שאנחנו נעבוד? תשובה, כי זה בדיוק העניין, הוא לא עובד כדי שאנחנו נעבוד. זה בדיוק העניין. האמת היא, זה הדברים מפורשים. ביום השישי, זה כאן אתה מזקיק אותי לפתוח איזה סוגריים, אבל זה חשוב מה ששאלת. ביום השישי בפרק א', פסוק כף ד', אתה זוכר, נכון? ויאמר אלוהים, תוצא הארץ, תוצא הארץ נפש חיה, באמה ורמס וחייתו ארץ למינה, וייכן. הפסוק הזה מה הוא? הוא תוכנית, הוא ביצוע, הוא שיפוט, תוכנית, נכון. אז בוא, אתה יודע לספור עם האצבעות, נכון? אז בוא נראה כמה דברים הקדוש ברוך הוא רצה שהארץ תוציא. נפש חיה, באמה, ורמס וחייתו ארץ. אז כמה? ארבעה. בואו נבדוק את הביצוע, פסוק כ"ה. ותוצא הארץ, בהמה ורמס וחייתו ארץ למינה. מה הן? נפש חיה, שזה? האדם. איך אתה יודע? ויהי אדם לנפש חיה. סימן ששמעת את השיעורים שלי בנושא, נכון? נכון, עכשיו. בכל זאת, בעקבות הכישלון של הבריאה לייצר את האדם, אז מה כתוב בפסוק כ"ו? ויאמר אלוהים, נעשה אדם. נעשה, ראשון רבים, אני והארץ. כלומר, אם הארץ לבדה לא מסוגלת, אז אני והארץ עשה בשיתוף פעולה. ואז יש באדם יסוד שבא מן העליונים, ויש יסוד שבא מן התחתונים. מה קרה? קיבלתי מהרב אשכנזי דבר מאוד חשוב. כדי לדעת מה התורה אומרת, צריך לקרוא בתורה. בינתיים אני קורא בתורה וזה מה שאני רואה. עכשיו בוא נמשיך עם השאלה של הבחור עם הכיפה. יש אז כתוב ויאמר אלוהים נעשה אדם, והתוכנית היא אם כן לעשות. מה יצא בפועל? ויברא. ויברא אלוהים את האדם. אז שוב כישלון. במקום שהאדם יעשה, הוא רק נברא. מה זאת אומרת יעשה? ייגמר. כן? ועשתה את ציפורניה, זה תיקון הציפורניים. אז עשייה זה דבר מושלם, אבל האדם לא מושלם. וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, מה שהוא עשה היה מצוין, אבל הוא לא עשה את האדם. ולכן כתוב ביום השביעי, וישבות אלוהים ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא. אשר ברא. אז כלומר, הוא השאיר את האדם תקוע באמצע, לא גמור. אשר ברא אלוהים. ואז מה נשאר? לעשות. זאת אומרת, לעשות זה האדם צריך להשלים את החלק של הבריאה שלא הושלם, שזה האדם. לכן גם מובן מדוע אנחנו היצור היחיד בעולם שמתפתח כל הזמן. אצל בעלי חיים התפתחות זה דבר מאוד איטי. מוטציה פה, מוטציה שם, כל כמה אלפי שנים, 10,000 שנה, יש לך איזה מוטציה. אצל האדם זה כל הזמן. האדם כל הזמן משתנה, לא מבחינה ביולוגית, אלא מבחינה תרבותית. אנחנו היצור היחיד, אגב, שהטבע לא מספק לו כל מה שהוא צריך. אנחנו לובשים בגדים. אנחנו בונים בתים. בעלי חיים מסתדרים יפה מאוד עם מה שהטבע נתן להם. אנחנו כל הזמן, והבגדים שאנחנו לובשים מתחלפים כל הזמן, יש אופנה חדשה בכל דור ודור. והדבר הזה, התחושה שהאדם צריך להשתלם היא חזקה במיוחד אצל נשים יותר מאשר אצל גברים. אין לי מה ללבוש. משפט מפורסם. כן? מה שאתה אומר זה לא בטבע. אבל עובדה שהוא לא עושה את זה. אגב, האדם הוא הקוף היחיד שאין לו פרווה. שמת לב לזה? לקופים יש פרווה, לנו לא. כן, אבל מעניין שאין שום חברה אנושית שאין לה בגדים. אין. לפעמים חוט מסביב לצוואר, משהו. כן? אבל יש. תוספת על הטבע. זאת היא נטייה אנושית כלל עולמית. עכשיו, אם זה ככה, יוצא שהיום השביעי בא להשלים את האדם. מה יהיה ביום השמיני? לאט לאט. כן, בבקשה, דבר. היינו שורדים בלי, עובדה שאנחנו רוצים לבשל את הבשר שלנו. אנחנו רוצים להתכסות בחורף. לא יודע אם יותר ממה שצריך. זה אולי ביטוי, זה ביטוי לחסרון האדם. כלומר, חתולים אין להם חנויות אופנה, וגם אין להם פסיכולוגים. אין בעיות של שידוכים, ואני לא מוכנה, ויש לי חסימה רגשית, וכל דברים כאלה. זה לא קיים. כן? לנו יש חסרונות כאלה שמזקיקים את כל המקצועות האלה. כן, בבקשה, דבר. בחור יקר, כן. כלומר, בקיצור, אתה חולק על הרמב"ן. אתה חולק על הרמב"ן. הרמב"ן אומר, נעשה, זה אני והארץ. מה אני אעשה? הרמב"ן לא בסדר. אלא מה? מצאת המדרש, נדבר על המלאכים. בבקשה, אני לא נגד מדרשים. המדרש הזה הוא מדרש נפלא, רק צריך להבין. פשוטו של מקרא קודם כל. הרי מלאכים שמה לא מוזכרים. כן, בבקשה. פה אתה נוגע בנקודה המאוד יפה שאני רוצה לעבור אליה כעת. אם תרשו לי. אני יכול להמשיך? כן. יש לי בעיה. הרי אמרנו שהיום השביעי לא יסתיים. יש לי רק בעיה אחת. התורה מעידה שהיום השמיני התחיל. זה כתוב במפורש. ויקרא פרק ת' פסוק א'. ויהי ביום השמיני. אם כן, יש לנו פה פרדוקס. היום השמיני התחיל, היום השביעי לא יסתיים. איך זה מסתדר? עכשיו תגידו סתם, אז זה יום שמיני למילואים, אנו אז מה? הרי היום השמיני למילואים, בספר במדבר, נקרא, ויהי המקריב ביום הראשון את קורבנו, נחשון בן עמינדב. היום הראשון, זה היום השמיני למילואים. ולמה נקרא היום הראשון? אומרים חז"ל, בראשית רבה, לא בראשית רבה, בסדר עולם רבה, כי הייתה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא, כיום שבו נבראו שמיים וארץ. במילים אחרות, יום השמיני למילואים הוא יום השמיני לבריאה, והיא ביום השמיני. עכשיו, כפי שאתה ציינת בצדק, זה המקדש הראשון בהיסטוריה, המשכן במקרה הזה. והרי זה מפורש בספר שמות פרק כ"ה פסוק ח', נכון? ועשו לי מקדש. ושכנתי בתורה. מה זה מקדש? אומר רש"י, בית של קדושה. כלומר, מקום שבו הקדושה היא אפשרית. עוד בלי שהסברנו עדיין מה זה הקדושה. אבל הקדושה היא נוכחת בשלוש קטגוריות. יש יום קדוש, יש מקום קדוש, ויש גוי קדוש. זה שלושת המסגרות שבהם מצאים קדושה. כן. כן. הלאה. אלא מה? אני לא אעריך בזה. למה אני לא אעריך בזה? כי זה לא הנושא שאני דן עליו עכשיו. אני יכול להסביר הרבה דברים בדרך, כן? טוב. אז איפה היינו? כן, היום השמיני הרי התחיל. זאת אומרת שאם אני רוצה לראות איך נראה היום השמיני, אני צריך להיכנס למקדש. אז אני עובר מהיום השביעי ליום השמיני, אני יוצא מהמקדש, אני חוזר מהשמיני לשביעי. כן? כלומר, המקום שבו הקדושה היא המציאות, זה בית המקדש. אגב, זה מובן למה יש ניסים בבית המקדש. 10 ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש, כי בית המקדש לא שייך ליום השביעי, הוא שייך ליום השמיני, ולכן שם הנס הוא המציאות הנורמטיבית. זה הנורמה, יש ניסים שם. 10 ניסים נעשו בבית המקדש. כן? מכאן שביום השמיני ושבבית המקדש לא היה ממש קדושה, גם לא הייתה ממש שכינה. כן, חז"ל אמרו, לא שרתה שכינה בבית שני, ולא עוד, אלא שהנביא כן אומר, הנה אני בא ושכנתי בתוכך. איך זה יכול להיות? מכאן שבבית שני לא הייתה שכינה, אבל הייתה שכינתונת. קצת, משהו, אפס. כן? אבל זה שכינה בדעיכה. כן, זה נר המערבי שדולק, נס חנוכה, זה שעיריות. כן. כן. אז זה קשור לשאלה, מה קדושת הר הבית בזמן הזה, יש תשובה של הרב קוק, דן בדברי הראב"ד בנושא הזה, מי שמעוניין, משפט כהן, תשובה ארוכה מאוד של הרב בנושא. לא, אז בואו נתקדם קצת. אם זה נכון מה שאמרתי, יוצא ש... מה? נכון. לא במקדש. במקדש לא. אתה שואל, מדוע בארץ ישראל, כשיצאנו מהמדבר, בטלו הניסים והתחיל הטבע? כי מתגלה, טוב, יש מימד נוסף שהרב קוק מדבר עליו באורות הקודש חלק ב', קדושה שבטבע. יש קדושה מיוחדת בטבע. אבל צריך לזכור שגם כשנכנסנו לארץ בימי יהושע, נעשו ניסים בכל המרחב שבו שרתה שכינה. לא שרתה שכינה אלא בחלקו של בנימין, ותשים לב שכל הניסים המוזכרים בספר יהושע, כולם מתרחשים בנחלת בנימין. קריאת הירדן, נפילת חומות יריחו, אבני בית חורון, שמש בגבעון דום, כל זה קורה בנחלת בנימין, כי שרתה שם שכינה. טוב, אבל בואו נתקדם קצת. אם זה נכון מה שאני אומר, שבית המקדש הוא בעצם כמין התרמה, או איזה מין שגרירות של היום השמיני, זה משהו שמקדים את זמנו, יוצא שבית המקדש הוא גוף זר בעולם. נכון? גוף זר ששתול בתוך עולם שפועל לפי היום השביעי. נשאלת השאלה, איך הוא מחזיק מעמד? מה קורה לגוף זר כשהוא שתול בגוף אחר? הוא תוקף אותו, דוחה אותו, נכון? לכן בית המקדש מדי פעם נחרב. הגיוני, כי הרי שואל המהר"ל מפראג, אם בית המקדש זה חשוב מאוד, אז איך הוא יכול להיחרב? ואם בית המקדש, אם העולם יכול להתקיים בלי מקדש, אז למה צריך מקדש בכלל? אומר המהר"ל, מקדש זה חשוב מאוד. אבל זה לא שייך לעולם הזה, לכן מדי פעם העולם דוחה אותו. יש חורבן המקדש, זה בגלל שהעולם עוד לא הגיע למדרגה של התאחדות עם הקדושה של המקדש. עד כאן מובן? אתה אומר משהו מעניין. אמרת, אני חוזר על שאלתך, ותגיד לי אם הבנתי אותך נכון. אתה אומר, הקדושה של המקדש היא נמוכה יותר בגלל שהיא בכלים פיזיים. זה מה שאמרת? כלומר, אני מבין שהנחת היסוד מאחורי שאלתך, זה שיש יותר קדושה איפה שיש רוחניות, פחות קדושה איפה שיש גשמיות. זה מה שאתה אומר. אז בעצם אתה אומר שאני אמרתי שאתה אומר, שהקדושה היא בעצם סוג של רוחניות. בסדר? זאת הנחה נוצרית ידועה שהקודש זה הרוח והחומר זה השטן. זה מה שאתה אומר. סליחה, אני לא אמרתי שזה מה שאתה אומר במודע, אבל בסופו של דבר, הקדושה איננה רוחניות. הקדושה היא נוכחות אלוהית. ונשאלת השאלה, איפה יש נוכחות אלוהית? כשהנוכחות האלוהית נמצאת גם בחומר, היא קדושה יותר גדולה. כי צריך לקדש אפילו את החומר. וכאן אנחנו נכנסים באמת לשאלה של הגדרה, מה זה קדושה? עוד לא נכנסו לזה. כן, בבקשה. נכון, נכון. נכון, קדושה שתלויה בחומר, אדרבה. מסביר המהר"ל, המבזה את הקודשים, מה זה מבזה קודשים? זה בהמות של קודש. מה יש מי שמבזה את את הקודשים? בגלל שהוא לא יכול לקבל שתהיה קדושה בבהמה. אבל אי אפשר להקריב עולה בלי בהמה. אז לכן הקדושה תלויה בחומר, נכון. אומר רבי חיים וולוז'ין, כל ההשפעה הרוחנית של האדם על כל העולמות כולם, תלויה בזה שנפשו תהיה בגופו. כשהנפש איננה בגוף, חדל האדם מלהשפיע על העולם. עכשיו אני רוצה קצת יותר להבין מה זה הקדושה. כן, הרי השארנו את זה בינתיים פתוח. בוודאי יש לכם צמאון אדיר לדעת מה זה קדושה. אז זה כתוב מפורש בפרשת קדושים. קדושים תהיו כי קדוש אני. אני רוצה להבין את המשפט הזה. הרי האם מישהו יגיד לחבר שלו, תלבש חולצה כחולה, כי גם אני לובש. אתה לובש חולצה כחולה, אני רוצה ללבוש חולצה ירוקה, מה הקטע הזה? הנה הקדוש ברוך הוא אומר, אתם צריכים להיות קדושים, למה? כי אני קדוש. מה הקשר? אלא אם ננתח את זה בצורה פשוטה שבפשוטות, זה כאילו שהקדוש ברוך הוא אומר, אני הקדוש היחיד, אני בודד, אני מחפש לי חברים, אז תהיו קדושים, נוכל לשחק ביחד. קדושים תהיו כי קדוש אני. וזה מפורש בפרשת בחוקותיי. והתהלכתי בתוככם והייתי לכם אלוהים. הטייל עמכם בגן עדן, אומרים חז"ל. כלומר, עכשיו אני נותן הגדרה של הקדושה לפי זה. מצב של יחס בלתי אמצעי בין הנברא לבורא. יש לנו הרבה קשרים עם הקדוש ברוך הוא, אבל הקשרים האלה הם דרך מסכים. כשאין מסך, זה המצב של הקדושה. אז זה בעצם מה שמתרחש במקדש. במקדש יש פנים אל פנים. כן, הרי אצל אומות העולם, בעלי המיסטיקה, הם רוצים שהאדם ייבלע בתוך האלוהות. בעצם, קדושה אצלם זה למות. ואילו אצלנו, הקדושה זה פנים אל פנים. נשארים כל אחד בנפרד, אבל יש מפגש בלי אמצעי באמצע. זה מסביר לכם משפט מאוד יפה שבו הרב צבי יהודה קוק היה פותח את השיחה שלו על פרשת השבוע. איך הוא היה פותח? אתה זוכר איך הוא היה אומר? הוא היה אומר, אנו נפגשים בפרשת X עם דבר השם שכך וכך. כן? המושג של הפגישה. זאת אומרת, אתה לא בא להגדיר את מי שאתה פוגש, אתה גם לא מנתק את עצמך, אלא יש, המפגש נעשה באמצע בין שניכם. זה דבר מעניין, כי מה שאני אומר זה לא סתם דברי מוסר. זה הוויכוח שקיים היום בתרבות האנושית כולה. יש מאבק היום בין העולם המערבי לבין האסלאם. העולם המערבי, על מה הם רבים באמת? צריך להבין על מה הם רבים באמת. העולם המערבי אומר, האדם מרכז הכל. איפה אלוהים בסיפור הזה? שלא יפריע, הוא בפריפריה, אם הוא קיים. אם הוא קיים, אבל הוא צריך לדעת שהאדם הוא מרכז הכל. כך אומרת התרבות המערבית בירושה מהפילוסופיה היוונית. לעומת זה, האסלאם אומר, אלוהים הוא הכל. אין בלעדיו. כל האחרים צריכים להיכנע לפניו. אלוהים במרכז, האדם בפריפריה. וכיוון שזה מחלוקת תיאולוגית, אז הם לא יכולים להתפשר אחד עם השני. לכן המלחמה בין המערב לבין האסלאם לא נגמרת. איפה אנחנו? יפה. אנחנו אומרים לא זה ולא זה. אצלנו לא אלוהים במרכז ולא האדם במרכז. אלא הדיאלוג ביניהם, השיתוף פעולה ביניהם. אנחנו משלימים את מעשה בראשית. שותפים לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. חז"ל אומרים, כל אדם דין אמת לאמיתו, כאילו שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. כלומר, אם המערב והאסלאם יבואו ללמוד אצלנו בבית המדרש, הם יכולים להתפייס, כי כל אחד ימצא את החלק שנוגע לו. טוב, עכשיו, אם זה נכון מה שאני אומר, וזה עדיין נכון, אני חושב שזה נכון, כלומר, כל זמן שהעולם לא יגיע לקדושה, לא יכול להיות עולם מושלם, ותמיד המקדש יחרב. והנה אנחנו רואים בהיסטוריה, שאומנם היו חורבנות של המקדש, נחרב משכן שילה, ונחרב הבית הראשון, נחרב הבית השלישי, שלוש פעמים בהלכה מה זה? נחרב הבית השני, סליחה. כששלוש פעמים משהו, מה זה נקרא? חזקה. אז אם ככה, גם הבית השלישי, הוא צריך לבנות על שילה ובית ראשון בית שני, גם הוא יחרב. חס וחלילה. כן, כנראה שכאשר ייבנה הבית השלישי במהרה בימינו אינשאללה, אמן, אז אנחנו נהיה במצב שבו העולם והמקדש יהיו דבר אחד. כלומר, הקדושה תתפשט על העולם כולו. והדבר הזה מפורש בנביא זכריה. הנביא אומר, והיה, יש לכם פה תנ"ך או שנביא מהבית? אני יודע שזה ישיבה, לא קל למצוא תנ"ך בישיבה. תודה. טוב, לומדים פה לימודי חול, אז גם תנ"ך עכשיו. ספר זכריה. והיה כל סיר בירושלים וביהודה קודש לשם צבאות. מה זה כל סיר בירושלים ויהודה? קודש. פשוט, כיוון ש... וכתוב, והיה הסירות בבית השם כמזרקים לפני המזבח. כלומר, היו כל כך הרבה קורבנות, שלא יהיו מספיק מזרקים כדי לשפוך את הדם על המזבח, אז יביאו סירים בירושלים. כן, זה מה שכתוב. אבל אפשר להבין אחרת. הקדושה של בית המקדש תתפשט על כל ירושלים. ואז עושה שכל סיר בירושלים יהיה כמו מזרק לפני המזבח. ואז יוכלו להקריב קודשים קלים בכל ירושלים. להקריב, לא רק לאכול. וזה בעצם תואם גם את מה שאמרו חז"ל, שעתידה ירושלים שתתפשט, עד שתגיע לשערי מקדש, מקדש אותיות דמשק. כן? וארץ ישראל לפי זה עתידה להתפשט בעולם כולו. זאת אומרת, זה כמו כתם שמן אחד גדול, הקדושה. הקדושה הולכת ומתאחדת עם העולם. היה לפני, קצת לפני נפוליאון, דיברנו עליו מקודם, זוכרים, זה זה שפגש את לפלס. אז הייתה מהפכה, באיזה מדינה באירופה, מישהו זוכר? כן, צרפת, כן. אז הייתה מהפכה הצרפתית, וחלק מראשי המהפכה היו אנטי-דתיים מובהקים, הם סגרו את הכנסיות. זו תקופה שסגרו את הכנסיות בכל צרפת, אבל הייתה גם ריאקציה נגד זה, היו בין המהפכנים כאלה שאמרו, מה פתאום? איך אפשר לחיות בלי אלוהים? אז הם הקימו דת של הרפובליקה. הם קראו לזה פולחן היש העליון. יש העליון, קודש ברוך הוא. כן, אבל מה אומרים, אפשר להגיד קודש ברוך הוא? אז אמרו, היש העליון. ואז הם קבעו כמה תקסים מסביב לרעיון הזה, והם אמרו, מידותיו של היש העליון, האמת והצדק, והיכלו העולם. מעניין. היכלו העולם. כלומר, הייתה להם איזו אינטואיציה, כיוון שהם הקדימו את זמנם, הם ערפו הרבה ראשים בגלל זה, והם גם ביטלו את השבוע, ועברו לעשור. כן, כאילו שהם גמרו את היום השביעי. כן, מה אתה אומר? כן, כן, ברור. לא, האמת והצדק אין לי בעיה. מה שהתכוונתי להביא כאן זה הנושא של היכלו העולם. הם לקחו מוטיבים מהנצרות ומהיהדות וכו'. ברור. כן, אגב, ייתכן מאוד שחלק מהרעיונות שלהם באו להם דרך כמה יהודים מסובכים שלא נזכיר את שמם בבית המדרש. כן. כן, זה לוקח זמן עד שזה נמס. טוב. עכשיו, הנביא זכריה, הוא מוסיף עוד משהו. הוא אומר, ביום ההוא, יהיה על מצילות הסוס קודש לשם. מה זה מצילות הסוס? מצילות זה תכשיט ששמים במצח של הסוסים. ומה יהיה כתוב על המצח של הסוסים? קודש לשם. אתם מכירים מישהו שעל מצחו כתוב קודש לשם? כהן גדול. זה מגיע עד הסוס? חיית מאה? כן, כלומר, זה בעצם החזון שזכריה רוצה להרגיל אותנו אליו. שהקודש הולך ומתפשט, והוא כולל בתוכו את כל תחומי החולין. כן? וזה גם לכן הרב קוק כותב לסופר עזר, אלכסנדר זיסקין רבינוביץ', שהספרות העברית החולית היא בדיוק ביטוי להתפשטות הקודש, הוא מביא את הפסוק הזה, בזכריה. אז זה אומר שיש מגמה של עלייה. כלומר, במילים אחרות, העולם הולך ומתקדם ממקדש למקדש. אי אפשר שהעולם, שהבית השלישי יהיה דומה לבית שני או לבית ראשון או למשכן. הוא צריך להיות ביטוי של מצב יותר גדול של העולם. כמה זמן יתקיים הבית השלישי? שאלה מוזרה. אבל מצאתי מקור בתוספות חכמי אנגליה. ידוע, היו בעלי תוספות באנגליה. ויש כמה דברים שהגיעו לידינו בכתב יד, ויש תוספות חכמי אנגליה. על מסכת סנהדרין, בסוף פרק חלק, התוספות אומרים דבר תמוה שאני לא ראיתי לו מקור בכלל, שבית המקדש השלישי יעמוד 830 שנה. א', זה מבאס. מה זאת אומרת יעמוד 830 שנה? אז אחר כך יחרב? אז בשביל מה בנינו אותו? וחוץ מזה, מאיפה המספר הזה 830? שני בתי מקדש, יפה, 410 בית ראשון, 420 בית שני, לפי סדר עולם, אז יוצא 830. זאת אומרת, דבר אחד ברור, אם כן, שהתוספות מבינים שהבית השלישי הוא חיבור של שני הבתים. אז זה אולי מוכיח שהתוספות קראו את הרב קוק, כי הרב קוק אומר את זה במפורש באגרות, שבית השלישי זה החיבור של שני הבתים. אבל מה יקרה אחרי 830 שנה? אחרי 830 שנה אנחנו כבר נהיה עמוק בתוך היום השמיני. כלומר, היזיקוך של העולם באופן כזה שההבחנה בין הקודש שבמקדש לבין הקודש שבחוץ תלך ותתמסמס. במובן הזה זה יחדל הבית השלישי, לא שיחרב אלא שהעולם יתעלה. עכשיו מה? כל העולם יהיה מקדש, או חצר המקדש, או סביבות המקדש וכדומה. זאת אומרת, מה שדיברנו בזכריה. עכשיו, אני רוצה קצת להבין יותר למה בית ראשון, בית שני, בית שלישי. אגב, לפי זה, יוצא שזה שיש תשעה באב, זה, אתה אומר, זה כמעט טבע ההיסטוריה. מדי פעם המקדש נחרב. כי הוא מפנה את המקום למקדש יותר עליון. האם זה צריך לעשות בצורה קטסטרופלית כמו שקרה בבית ראשון ובית שני? לא. היה אפשר לעשות את זה יותר טוב, כמו שהורדוס עשה. כן, הורדוס החליט שהוא משפץ את המקדש. אז מה, הוא החריב עד היסוד את המקדש? לא, עשה שיפוצים פה ושם, בסוף נהיה מקדש יותר יפה. כן, אז גם כן, הראב"ד אומר שעזרא הסופר צפה שבית שני יהפוך להיות בית שלישי. אז זה לא חייב דווקא חורבן, אבל באבונותינו נהיה גם בצורה קטסטרופלית. כן, בבקשה. אמרתי שכינתונת, עם תף, כן. נכון. אז יכול, זה סותר מה שאמרתי. כלומר, היה צריך להיות שבית שני יהיה גדול יותר מבית ראשון, ובית שלישי גדול מבית שני. ובמציאות זה לא היה כך, למרות שהנביא אומר על בית שני, גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון. הכוונה היא שכדי להתקדם, לפעמים צריך לבוא דרך מצבי שפל. כמו בקו המכונה סינוס, שלפעמים כדי לעלות אתה צריך לרדת. אז גם אם תעיין במה שהרב קוק מסביר על שיטת הראב"ד, והתשובה שדיברנו עליה במשפט כהן, אתה תראה, הוא מסביר מדוע גם בית שני היה צריך להיות במצב של נמיכות יותר. גם המהר"ל מפראג בנצח ישראל, הוא דן בשאלה האם בית שני עליון או נמוך מבית ראשון. בסדר? יש צדדים לכאן, צדדים לשם. אבל אני רוצה להבין למה בכל זאת שלושה בתים. יש לנו כלל במתמטיקה, אני אתאר לעצמי שיש פה אנשים שמבינים במתמטיקה, 1 ועוד 2 שווה 3. כלומר, עד כאן הדרישות בידיעות במתמטיקה. 1 ועוד 2 שווה 3, כלומר בית שלישי הוא הרכבה של בית ראשון ובית שני. עכשיו אני רוצה להבין את זה קצת יותר לעומק. אין הרב קוק בספר אורות, במאמר למהלך האידאות בישראל. שם סוקר את כל ההיסטוריה האנושית ובתוכה ההיסטוריה של עם ישראל, והוא מעלה מהן האידאות הפועלות במסגרת ההיסטוריה הכלל אנושית וגם בהיסטוריה של עם ישראל, כשבעצם שני השחקנים העיקריים זה האידאה האלוהית והאידאה הלאומית, שמהרכבתן לפעמים נוצרת אידאה שלישית שהוא קורא לה האידאה הדתית. אבל יש כאן, יש באומנות רבה, הרב מסביר לנו כיצד ההיסטוריה בנויה. אני אגיד את זה בצורה פשוטה ביותר, מי שרוצה להעביר את זה בצורה עמוקה שיקרא ברב, כלל, פרט, כלל ופרט. בית ראשון מצטיין בקדושת הכלל שבו. ובית שני, קדושת הפרט שבו. לדבר הזה יש הרבה ביטויים. למשל, בחנוכת הבית הראשון, אז בספר מלכים, מסופר ששלמה המלך עשה חגיגה גדולה, של 7 ימים של חנוכת המקדש. 7 ימים. בכל אחד משבעת הימים האלה, אכלו, הקריבו ואכלו שלמים. כל עם ישראל. מתי זה היה? מח' בתשרי עד י"ד בתשרי. אחר כך היו 7 ימי הסוכות, אז הוא עשה גם את החג. 7 ימים ו7 ימים. אז היו 7 ימים, מח' בתשרי עד י"ד בתשרי, שבהם עם ישראל חגג את חנוכת המשכן, המקדש. בסדר? יש משהו בעייתי, לא? באמירה, מה עם יום כיפור? אז אומרת הגמרא, אכלו ביום כיפור. אכלו. עכשיו נשאלת השאלה, מעבר לשאלה ההלכתית נטו, איך אפשר היה לאכול ביום הכיפורים, זה, יש דיון על זה בגמרא. אבל מה זה אומר? מה, אתה לא יכול לסדר את חנוכת המקדש בתאריך אחר קצת, משהו, לא להפריע? אלא שהמקדש זה קדושת הכלל. יום הכיפורים זה כדי לחפר על החטאים של כל פרט ופרט. לי יש חטא, לך יש חטא. אז כל אחד עסוק בפרטיות שלו. המקדש של שלמה מוחק את הפרט. ולכן, בסוף הפרט נקם את נקמתו. והחטיא את ישראל, ולכן חרב המקדש הראשון. כך הרב מסביר. בית ראשון הייתה בו קדושה כללית שלא חדרה אל הפרט. לא חדרה אל הפרט, אז מי חדר אל הפרט? עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. וככה חרב הבית הראשון. טוב, מה קורה בבית שני? מסתלקת השכינה. אז מה יש? קדושה פרטית. הקדושה הפרטית בבית שני, חבל על הזמן, כולם צדיקים. הגמרא אומרת, אנחנו בקיאים בהם שהם היו צדיקים. אז מה הייתה הבעיה? שנאת חינם. למה יש שנאת חינם? כי אין הרגשה של שייכות לכלל. אני צדיק, אתה צדיק. אז אני צדיק לעצמי. כל צדיק הוא בשלמה בתחרות מסוימת עם הצדיק השני. אבל זה ביסס את הקדושה הפרטית. ובעצם בנה את הזהות היהודית של כל ימי הגלות שבאו אחרי בית שני. מה קורה בבית שלישי? אומר הרב, צריך שיהיה גם חיבור של בית ראשון בית שני, ואז זה יחזיק מעמד לעולם. זאת הסיבה שבראשית הגאולה שלנו, אומר הרב קוק, זה הסיבה של החילונות. החילונות בעצם נדחפת שלא מדעתה על ידי רוח הנבואה, ולכן היא איננה מעוניינת בקדושה הפרטית של קיום תורה ומצוות לפרטיהם, כל דקדוקי ההלכות, לא מעניין אותה. אומר הרב קוק, זה התפרצות של הנשמה הכללית. אבל זה בגלל שזה עדיין בוסרי, זה מקבל את הצורה הזאת. כשזה יבשיל, הנבואה תכיר בערך של החוכמה, והיא תכריז שחכם עדיף מנביא, ואז החוכמה והנבואה יתאחדו, ונשמת משה תשוב להופיע בעולם. אם כן, כשאנחנו בתשעה באב מבקים את המקדש, אנחנו לא רק מבקים את המקדש שנחרב, אנחנו מבקים את היעדרו של המקדש שעתיד להיות. זו אחת הסיבות, אגב, שאנחנו לא משנים כלום בהלכות של תשעה באב. למה? לכאורה יש לנו כבר מדינה, יש לנו כבר תהליך של גאולה מתקדם, יש לנו אפילו הישיבה לצעירים. אז למה לא לשנות משהו, אפס משהו, לצום שעה אחת פחות? אני בעד. אבל לא, לא משנים. למה? בגלל שהעתיד לפנינו, והעתיד חסר. אז זה אומר הרב קוק באורות, זאת הסיבה שביקשתי את הספר אורות, בחלק הנקרא המלחמה. הרב מדבר על משהו מעניין, הוא לא אומר את המילה הזאת במפורש, אבל זה מתבקש על תיקון חצות. תיקון חצות, ידוע, חסידים ואנשי מעשה קמים בחצות לילה והם בוכים. על מה הם בוכים? אז אומר הרב, אני אקרא לכם, זה קצת ארוך, זה 13 שורות בערך. שחו להיעזר בסבלנות, אני אשתדל לעשות את זה מהר. בגדולת העולם, בהופעת הזיו של קדושת ישראל ורוממותו, כלומר, תרגום, כשהכל בסדר, אין אחיזה לכל זונים, לכל העומדים מבחוץ, לבסס איזה מוסד הדוחק רגלי אור ישראל. לבצר איזה הערה מיסטית, מכונה אמונית, אשר תוכל לעמוד חוץ ממציאות האומה כבודה ושפעת יקרת קדושה, קודשה. כלומר, כששכינה שורה בישראל, מצורה בולטת, חזקה, אז כל הניסיונות מבחוץ, נצרות, אסלאם, בודהיזם, וזה, זה בכלל לא עולה על הדעת. תגיד לו שאני לא נמצא. שאני אתקשר אליו עוד חצי שעה. טוב. למה? אומר הרב, כי האור העליון וזיו הייחוד המיוחד שיסודו העליון אור האמת בבחירתו חי בו, הרי הוא קשור בסגולת ישראל, השם אלוהיו עמו ותרועת מלך בו. מירידת העולם, ברגע שהעולם ירד, והשפלת הנשמה הישראלית, נפרד הייחוד העליון ממקור אחדותו ועלה למעלה לערכי השחקים. כלומר, איפה ייחוד השם? ייחוד השם לא גלוי בעולם, אלא ייחוד השם נמצא בעולמות העליונים. בעולם החיים, כלומר העולם שלנו, לא יופיע. כי אם נגהה הזערורית של הייחוד התחתון הנשאב מהבורות השיובים ויד זרים בו נוגעת. הרב בעולת ראייה מסביר שזה ההבדל בין קריאת שמה של שחרית וערבית לבין קריאת שמה של המיטה. קריאת שמה של שחרית וערבית זה המודעות לזה שהשם מתגלה, השם אחד.
למה? וואלה.
כן, אתם רוצים להרעיל אותי בסוף. טוב, שהשם מתגלה, ולכן אנחנו יודעים השם אחד. אבל כשאין גילוי השם, אז מה יש במקום? פילוסופיה. פילוסופיה, חוויה דתית, כל מיני דברים כאלה. הוא אומר, הרב קורא לזה הייחוד התחתון. הידיעה שיש אל אחד, אבל אף אחד לא מבין על מה הוא מדבר. כן, זה מה שנקרא, יופיע כי אם נגהה הזוהרורית של ייחוד התחתון, הנשאב מהבורות השיעובים ויד זרים בו נוגעת, וכנסת ישראל תחיל תזעק בחבליה, אוי נעלי כי עייפה נפשי, רזה תורה לחיצונים נמסרו, התורה נשרפת, גביליה נשרפים ואותיות פורחות, ולבני ציון העיקרים, אפר תחת פאר וסם. טוב, זה המצב הגרוע. עכשיו, מה זה קשור לתיקון חצות? הנה, קמים נבוני לבב בחצות לילה, וידיהם על חלציהם כיולדה. חלציים, הכוונה, הצדדים של הגוף, זה המקום שאישה יולדת לוחצת עליו. כן? זאת אומרת, משהו צריך להיוולד בעולם ולא נולד. אז על מה הם בוכים? זה מעניין. תשאל, אדם שקם לתיקון חצות, על מה הוא בוכה? על צרת העולם, צרת ישראל, צרת השכינה, צרת התורה, הם בוכים ומבכים. ויודעים הם ומכירים את עומק הצער במקורו ובתולדותיו. מה זה מקורו של הצער? איך שהקדוש ברוך הוא כביכול למעלה מצטער. כן, כתוב במסתרים תבכה נפשי מפני גאווה. זה הקדוש ברוך הוא אומר את זה. שבמסתרים הוא בוכה מפני גאוותן של ישראל שנתלמם. יודעים הם שכל הצרות והמחשקים, כל נהרי נחלי הדמים הנשפחים, כל התלאות והנדודים, כל הבוז והמסתמה, כל הרשעה והזוהמה, אינם אלא תולדה קלושה מהד הכל של אותו הצער העליון, צער השמיים, צער השכינה. כלומר, כל מה שאנחנו יכולים להצטער בעולם, יש הרבה מה להצטער בעולם, הרבה מאוד מה להצטער בעולם, זה כלום, זה טיפה מן הים, לעומת הצער שיש למעלה. צער האידיאליות המהותית בהיפרדה ממקור תענוגיה, והאידיאליות העליונה ברוחם של הבריות ובחירת האדם, תשובת ישראל ורוממות הצילות הרוח הרציני קשורה, והם קוראים לתשובה. כלומר, אותם אלה שקמים תיקון חצות, הם קוראים לתשובה, ואנו ליה ואיננו ליה. ליה, י' ה', זה המצא, זה השם של האלוהות של העולם האידיאלי. כשיש וו ה', זה הכוונה עם המציאות, אבל י' ה' זה העולם האידיאלי. אז בעצם אותם קמים, אותם נבוני לבב שקמים בחצות לילה, הם עושים את זה כל לילה, אבל עם ישראל עושה את זה כולו בתשעה באב. ובתשעה באב זה הזמן של ההשתתפות בצער העליון. יש את השאלה, מתי צמים על חורבן המקדש? התאריך המקובל זה תשעה באב, נכון? אבל לפעמים זה יוצא בעשירי באב. ורבי יוחנן אמר שאם הוא היה באותו דור שקבע את התענית, הוא היה קובע בעשירי, כי בו נשרף רובו של היכל. הוא היה קובע, אבל בחכמי ישראל אז לא קבעו ככה. נשאלת השאלה, למה הוא רוצה בעשירי, וחכמי ישראל שבחורבן רוצים בתשיעי? מה קרה בתשיעי? יש אדם שהצית את האש בהיכל, חייל רומאי. אז הוא אדם בעל בחירה. עכשיו נשאלת השאלה, ואילו כשהאש אוחזת בהיכל, מי עושה את זה? הטבע. הטבע הוא שעצים ואבנים נשרפים. נשאלת השאלה, איפה הקדוש ברוך הוא פועל? האם הוא פועל דרך פעולה של האדם או דרך פעולה של הטבע? יש צד לומר ככה, צד לומר ככה. כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצלמו, צלם אלוהים. והביטוי לצלם אלוהים זה שהאדם הוא בעל בחירה, וזה בעל בחירה שעשה את החורבן. מה שאין כן הטבע, שזה המשך ממילא. לעומת זה רבי יוחנן אומר, לא, הטבע הוא המקום שבו מתגלה הנהגה האלוהית יותר מאשר בבחירה האפשרית של האדם. כי הרי אותו חייל רומאי היה יכול גם שלא להדליק את האש. רק בגלל שהוא כבר הדליק, אז האש ממשיכה לדלוק. זאת אומרת שהפעולה האלוהית באה לביטוי יותר בטבע. רבי יוחנן, שהוא החכם המובהק של ארץ ישראל, אז הוא מודע יותר לקדושה שבטבע, לעומת חכמי, החכמים שהיו אז בארץ ישראל בזמן החורבן. החורבן כבר לא מאפשר לראות את הקדושה שבטבע, ולכן הם קבעו בתשעה באב. השנה אנחנו עושים בעשירי באב. אולי, מי אומר? אולי בסוף לא נצטרך. תשמעו, אני מאוד אוהב לאכול, ולכן לצום זה קצת קשה לי. לכן אני מעדיף שזה באמת לא יהיה התענית הזאת. טוב, זהו, שלום.